הנושא שלפנינו, נושא שהוא גם מאוד אקטואלי בימים אלה, התערבות זרה בבחירות. נדבר על התופעה הזאת בקנה מידה עולמי, וגם בהקשר המקומי לקראת המחזור ב' של בחירות 2019. עימנו בנושא הזה סגן ראש המכון למחקר וראש תוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, תת אלוף במילואים איתי ברון, ודוטי סימנטוב, שהוא גם עמית בתוכנית הזאת. הנושא הראשון שבו נתחיל את הדיון הוא בעצם ההגדרה והמושגים שנלווים לעיסוק בהתערבות זרה בבחירות. איתי, מה בעצם כוללת ההשפעה במובן הרחב ביותר על בחירות בעולם, לאו דווקא במקרה שלנו, ומה באופן ספציפי למדנו על מאפייניה מהמקרה האמריקני?
אז התופעה של התערבות בבחירות היא לא חדשה, והיא מוכרת ביחסים הבינלאומיים. אנחנו יודעים שבעידן המלחמה הקרה, למשל, המעצמות התערבו ברבות ממערכות הבחירות במדינות השונות. אבל בשנים האחרונות, תשומת הלב שלנו מופנית בעיקר להתערבות שנערכת דרך המרחב הדיגיטלי. זה מחקר שפורסם לאחרונה, זיהה בין 2013 ל-2018, 53 מבצעי התערבות זרה דרך המרחב הדיגיטלי ב-24 מדינות. הרוב המכריע שלהם זה מבצעים של רוסיה, אבל גם היו מבצעים של סין, של איראן, ואפילו של ערב הסעודית, שהופכת כנראה להיות שחקנית די משמעותית בעולם הזה. אנחנו הצענו לאחרונה הגדרה שעוד מחייבת דיון, אבל יכולה להיות הגדרת עבודה לא רעה לדיון שלנו, וזה ש התערבות זרה או השפעה זרה היא מאמץ של מדינה או של ארגון בעל אופי מדינתי שנערך באופן חשאי או גלוי במטרה להשפיע על התוצאות של בחירות במדינה אחרת או לנצל את תקופת הבחירות להשפעה בתחומים אחרים. זאת אומרת, ההגדרה הזאת מבחינה בין שני עניינים. אחד זה אפשר לתאר אותו כבחירות כמטרה, כלומר להשפיע על התוצאות שלהם, למשל הניסיון הרוסי להביא לבחירתו של טראמפ, לבין הבחירות של הזדמנות. תקופת הבחירות היא תקופה שבה השסעים מעמיקים, הכתבים יותר ברורים, העצבים חשופים, ומדינות יכולות לנצל את השסעים האלה כדי להעמיק את הכיתוב, לגרום לאובדן האמון בתהליך הבחירות, בדמוקרטיה או בעניינים אחרים. עכשיו, מההגדרה הזאת עולה, הגדרה הזאת היא רחבה בשביל להכיל בתוכה גם את מבצעי ההשפעה ברשת שעליהם אנחנו הולכים לדבר כנראה בעיקר, וזכורה לנו הזהרתו של ראש השב"כ ערב הבחירות הקודמות, המחזור הראשון של בחירות 2019, אבל ההגדרה הזאת רחבה מספיק כדי לכלול גם מאמצים דיפלומטיים, וגם כאלה ראינו את ההכרה של טראמפ בריבונות הישראלית ברמת הגולן, ראינו את הטקס ברוסיה, שבו ראש הממשלה קיבל את שרידי החייל שהיה נעדר באומל. אלה דברים שיש בהם בהחלט היגיון מבחינת היחסים הבינלאומיים, אבל אפשר לראות אותם גם כניסיונות להתערבות זרה בבחירות. ההגדרה הזאת רחבה מספיק כדי לכלול מאמצים למימון מערכות בחירות, ואפילו להתערבות צבאית, כמו למשל נגיד ירי הרקטות ממש כמה ימים לפני הבחירות הקודמות, ירי הרקטות של חמאס. במקביל יש עניין אחר שפחות מתעסקים בו, אבל כמובן הוא נמצא במודעות, וזה היכולת של מדינות זרות לתקוף את התשתית הטכנולוגית של תהליך הבחירות, את ספרי הבוחרים, את אצלנו אולי את התהליך של הפרסום. זה יותר בממד הרגיל נגיד של הסייבר. אנחנו הדיון שלנו יותר על השפעה במובן התודעתי. ופה באמת, אני חושב שהמקרה מבחן הכי מנותח, הכי מפורסם, הוא 2016. יש לנו היום מגוון די רחב של חומרים, גם את כתבי האישום שהוגשו כנגד הרוסים שהיו מעורבים, גם את הדוח של מולר שהתפרסם לפני כמה חודשים, את המחקרים האקדמיים, כולל מחקרי רשת מעניינים עם הרבה דאטה, ואת ספרי הזיכרונות של אלה שהיו מעורבים בעניין הזה. המקרה המבחן הזה מתאר מאמץ רוסי בשלושה מאמצים. האחד, תקיפה של מחשבים, שרתים, בעיקר של המפלגה הדמוקרטית, וגניבת חומרים אותנטיים, אמיתיים משם. הדלפה שלהם וציטוט שלהם באתרי הדלפות ופרסום שלהם באתרים שמקורבים לשלטון הרוסי, והדהוד שלהם ברשתות החברתיות באמצעות של צבא של ישויות וירטואליות שתוחזקו לאורך השנים. אם אנחנו צריכים ללמוד משהו מהמקרה האמריקאי, אז אני חושב שהדבר הכי מעניין, שהוא מאפיין כנראה מבצעי השפעה בכל מקום, הוא הקשר הזה שבין הפנים לחוץ. זאת אומרת, מדינה זרה מנסה להתערב, והיא נכנסת לתוך הרשתות במדינה אחרת, אבל ללא הדהוד של המסרים האלה על, גורמים, על ידי גורמים מהפנים, היא תהיה הרבה פחות אפקטיבית. מולר למשל מצא שהרוסים התערבו באופן שיטתי, זה היה ברור לגמרי, שהם עשו כך, כי הם רצו שטראמפ יבחר, ואפילו שהקמפיין של טראמפ זיהה את זה כהזדמנות, בעיקר את החומרים שהודלפו. כל אלה הם קביעות של דוח מולר, אבל, וזאת הנקודה המעניינת, הוא לא מצא שם את אותו מושג שעסקו בו כל כך הרבה, הקולוז'ן. ופה אפשר להסתכל על מה שמולר קבע בצורה ביקורתית, ומצד שני אפשר להגיד שבתשתית המשפטית הקיימת, יש היגיון רב בממצאים שלו. היום במרחב הדיגיטלי לא צריך לשבת סביב אותו שולחן ולחתום על הסכם. שני שחקנים, אחד מבחוץ, אחד מבפנים, שיש להם אינטרסים משותפים, מטרות משותפות, כלים משותפים, ופועלים באותו מרחב, בהחלט יכולים לשתף פעולה במה שכינינו דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר ואני במאמר שכתבנו בעניין הזה, כינינו את זה קנוניה וירטואלית. מולר רצה הוכחות להסכם. הוא לא קיבל את רעיון הקנוניה הווירטואלית, בעיקר על רקע המצב המשפטי הקיים. הוא כתב שהמושגים שהוא בחן אותם, כי הם כן מופיעים בחוק הפלילי, coordination או conspiracy, מחייבים הסכם מפורש, הסכם מפורש או משתמע, אבל לא מספיק שהם מבצעים פעילויות על בסיס אותו מידע או מגיבים אחד לשני. אז אולי הדבר האחרון בהקשר הזה הוא השאלה, וזה יעביר אותנו אולי לנושא הבא, למה הופתעה הקהילה האמריקאית? בסוף הייתה פה הפתעה מודיעינית, שאני לפחות ממקם אותה כאחת ההפתעות הגדולות הקלאסיות. אז הקהילה האמריקאית הופתעה בגלל שילוב של שתי בעיות, אחת היא בעיה תפיסתית. האמריקאים לא הבינו בכלל את הרעיון הזה של השפעה בצורה הזאת, עם המאמצים שתיארתי, דרך המרחב הדיגיטלי. הם לא התכוונו לעשות דבר כזה, ולכן הם ראו את הפעילות הרוסית, אבל לא יכלו להבין אותה. והדבר השני, הן מגבלות חוקיות, רגולטוריות, בגלל התופעה שתיארתי קודם, כדי להבין את ההשפעה, צריך לראות את האדומים, צריך לראות את המדינה המתערבת, אבל צריך לראות גם את הכחולים, את ההדהוד שלהם, ואת ההשפעה עליהם. כלומר, את המדינה הנתקפת, את החברה שהולכת לבחירות במקרה הזה. הקהילה האמריקאית לא יכלה להסתכל על החברה האמריקאית, והיא מתארת את זה כסיבה השנייה לכשל. לאחרונה, האמריקאים הקימו בתוך קהילת המודיעין דמות, פונקציה שאמורה לסנחרן את המאמצים, וזה אולי יכול להביא אותנו לנושא הבא.
אז דודי, אחרי ששמענו בעצם את המנעד של התופעות שכולן נקשרות ב... השפעה על בחירות, השפעה זרה על בחירות בתוך מדינה. יש פה כמובן שילוב של גורם חיצוני שמנסה לפעול על גבי שחקנים פנימיים. יש פה הדהוד, דברים שאולי קודם לכן קהילות מודיעין כמעט לא נדרשו לטפל בהם. והנה עכשיו מתגבש אתגר חדש. איך זה מתקבל ואיך זה בעצם משפיע על שיטות הפעולה של גופי מודיעין ברחבי העולם?
טוב, באמת שאלה רחבה מאוד, שאני אנסה ככה להתמקד בכמה נקודות שעוסקות בהתמודדות מודיעינית עם האתגר הזה. חשוב לומר שהמודיעין הוא לא שחקן יחיד, כשהמדינה וגורמים בחברה האזרחית מתמודדים עם כזה דבר, יש היבטים של חינוך, של התקשורת שהיא צד בעניין, לפעמים היא שחקן שמופעל, יש רגולציה, יש את חברות המדיה, כל אלה אני לא אדבר, אבל הם חלק מהמענה הכולל. אני אתייחס לקהילות המודיעין, וקודם כל חשוב לומר שממש לא קל להם להתמודד עם האתגר הזה. דבר ראשון, חשוב גם לציין שהדגש היותר טבעי זה להתמודד עם הניסיונות ההשפעה החשאיים יותר, כי שאר הדברים הם גלויים והם הפכו לחלק מהמשחק הדמוקרטי, כולם יודעים שהם קיימים. האזורים החתרניים, החשאיים, זה האזור היותר טבעי שקהילת המודיעין צריכה לעסוק בו ולספר עליו, וגם במידת האפשר גם לשבש אותו. הסיבות שאני חושב שהדבר הזה אינו טריוויאלי, זה קודם כל שקהילת המודיעין יש לה את המשימות שלה, ולא קל להכניס משימה חדשה. עוד לפני המורכבות שציינת של המשימה הזאת, הקהילה עוסקת בסיכול טרור ופרוליפרציה של נבק, ובהרבה מאוד, וכמובן בהיערכות למלחמה, ועכשיו לבוא ולהגיד, יש משימה חדשה עם גוון, חצי אזרחי כזה שפועלת לקראת בחירות, אבל גם בתקופות שבין הבחירות, מאוד מורכב, ואני חושב שזה חסם מאוד מרכזי. החסם השני, הוא נובע באופי המשימה הזאת, שכפי שטענת, כפי שתיארת, מתארת איזה סוג של אינטראקציה עם החברה הפנימית שלנו, עם השיח הפנימי שלנו, אי אפשר להסתכל עליה רק עם עין אחת. צריך למעשה את שתי העיניים. יש לנו גורם מאוד מרכזי, אם ניקח את ישראל, שזה השב"כ שעושה את זה, אבל הוא לא נדרש לזה בשנים האחרונות. הפעם הראשונה שהוא נדרש לזה, אני חושב באמת, זה הבחירות הקודמות. ושאלה שאני מעלה, ואני חושב שההקמה של הפונקציה הזאת בקהילת המודיעין האמריקאית, מראה שהם לא חושבים שה-FBI לבד היה פותר את העניין הזה. זאת אומרת, צריך כאן איזושהי הרתמות של כל קהילת המודיעין, כל אחד בהתאם ליתרון היחסי שלו. אחרי שמגיעים למסקנה שקהילת המודיעין זה אתגר שהיא צריכה להתעסק איתו, אז באמת, ושזה איום, ושאנחנו ראינו מדינות, לא רק ארצות הברית, מדינות באירופה שמגדירות, למשל דנמרק, מגדירים את הנושא הזה כאיום אסטרטגי, ומדינות שקרובות לרוסיה, גם כן, אז המענה הוא, קודם כל באמת הובלה מאוד ברורה הזה של הגורמים שאמונים על סיכול חתרנות מדינית, זה ברור, אבל כפי שאמרתי, הם לא צריכים לעשות את זה לבד, ויחד איתם יכולים לסייע ולהשתלב שאר הגורמים שאחראים על איסוף, על הערכה, על סיכול, וצריך לבנות למעשה מערכות, להיבנות לטובת האתגר הזה. המערכות הקודמות שלנו הן לא יכולות להתאים, לאו דווקא ארגונים חדשים. לפעמים זה לקחת ארגונים קיימים ולטעון אותם במשימות חדשות. ראינו בבחירות הקודמות באמת, ואיתי ציין את זה, את ההתראה של ראש השבק על מעורבות של מעצמה זרה. התראה כזאת מצוינת שהיא באה לפני הבחירות, היא גם יש לי מי לתת אותה לראש ועדת הבחירות. אבל מה קורה בין בחירות? למי נותנים התראה כזאת? כפי שאנחנו מבינים, האיום הזה הוא איום מתפתח, מתמשך, כדי שאפשר לקצור אותו בזמן בחירות, מישהו צריך לעבוד במשך שנים, וראינו שהרוסים גם עושים את זה. ואז יש פה שאלה, למי צריך לתת את הדין וחשבון לזה? האם קהילת המודיעין צריכה לתת אותו לציבור? האם צריך להיות גוף אחר שמקבל את ההתראה הזאת? אז זאת נקודה משמעותית. לפעמים עצם זה שאתה חושף את זה, אתה משבש את זה, אבל לפעמים לא. ואנחנו רואים שלקהילת המודיעין יש הרבה מאוד חלק משמעותי, למשל בתחום הסייבר, גם בתחום של שיבוש וסיכול של מאמצי תקיפה. אני חושב שזה יכול להיות מקור השראה לא רע בכלל, גם לשיבוש של מאמצי השפעה זרה. חשאים, יש דברים שברור שקהילת המודיעין צריכה לדעת אותם, אבל לא לגעת בהם. ואם נסיים, במילה אחת, אני חושב קהילת המודיעין, לא רק שלנו, קהילות המודיעין בעולם, אבל גם שלנו, עדיין לא זיהו את האתגר הזה כאתגר מערכתי שמחייב קצת משאבים, אולי להוציא משימות אחרות והערכות כוללת. אני לא אומר שאין ארגונים בתוך הקהילה שעובדים על זה כך, אבל באופן כללי, אני חושב שאנחנו במצב שהעסק הזה, האתגר הזה עדיין לא זורה כאתגר שמחייב אותנו להתמודדות, ואז יש איזשהו פרדוקס. כי כל הזמן שואלים, האם יש השפעה זרה? אם אנחנו לא מתמודדים את זה בצורה מערכתית, איך נדע?
טוב, בדקות הקרובות אני רוצה לסכם איתכם את הנושא הזה באמצעות התייחסות לסימולציה שעשינו כאן במכון. תרחישים אפשריים להשפעה על מערכות בחירות, על מערכת הבחירות בישראל, מחזור ב' 2019. מה בעצם המסקנות העיקריות, ככל שאפשר להסיק מסקנות בהקשר שלנו, ומה בעצם ההמלצות שאפשר להעלות מהסימולציה הזאת?
נתאר בקיצור, בין השאר כי אנחנו חיים כרגע את הסימולציה, זאת אומרת, אנחנו שבוע לבחירות, ואני מניח שנדע יותר אחריהן. אבל אם צריך ככה לתמצת את המסקנות, אז אלו הן. אחת, ההנחה, והיא עלתה גם בסימולציה, ראינו את זה, שקיימים מאמצי השפעה. אבל הממצא המעניין היה שיש פה איזשהו פרדוקס. לחלק לא מבוטל מהשחקנים שיכולים להפעיל מאמצים משמעותיים, יש אינטרס מוגבל יחסית כי הם בסך הכל מרוצים מהמצב. לשחקנים אחרים שפחות מרוצים מהמצב, יש יכולת מוגבלת, או שהם חוששים מתוצאות חשיפת המעורבות שלהם. ולכן בסך הכל אני חושב שהפרדוקס הזה מתאר גם את מה שאנחנו רואים. אנחנו לא רואים פה איזה שהם דברים משמעותיים מאוד, ועדיין נצטרך לחכות לאחרי הבחירות ולראות טוב יותר. עלתה השאלה האם החברה הישראלית נוחה למאמצי השפעה. אז מצד אחד, ברור שיש פה שסעים בין השבטים שמרכיבים את החברה הישראלית, והשסעים האלה בתקופת הבחירות הם מעמיקים, והעצבים חשופים הם מטרה טובה למאמצי השפעה. יש גם מחלוקות בתוך השבטים, בענייני דת ומדינה, היחס לקהילה הלהט"בית למשל, דבר שעלה בצורה חזקה בסימולציה, ואלו יכולים לשמש למבצעים להעמקת חוסר האמון ולהעמקת הכיתוב. מצד שני, כולם פה מכירים את כולם, ואולי יותר קשה לחדור לתוך השיח של החברה הישראלית. עוד עניינים שעלו, והם דומים לממצאים של מחקרים אחרים, זה הקושי למדוד מאמצי השפעה. זאת אומרת, גם אפילו במקרה האמריקאי, שהוא כל כך מנותח, בסוף יש מחלוקת גדולה האם המאמץ הרוסי השפיע או לא, והעניין הזה נכח גם בסימולציה שלנו. ועוד עניין מעניין שעלה, הוא שאנחנו חוזרים לדיון על מאמצי השפעה בתקופות בחירות. יש בהן משהו מיוחד שממקד את תשומת הלב במאמצי השפעה, אבל מאמצי השפעה הם ממושכים, בעיקר של השחקנים הגדולים בעלי היכולת, הם מאמצים ממושכים שמתקיימים לאורך שנים. בתקופת בחירות ייתכן שהם מועצמים, אבל אני חושב שיותר מזה, אנחנו רוצים לעטוף את תקופת הבחירות במין איזה קפסולה מגינה כזאת, ולדאוג שבתקופה הזאת השיח הוא יותר נקי. עלו עוד שני עניינים, אחד זה הצורך, שהוא גם בולט לנוכח ההגדרה שהצעתי קודם, לדון גורמים לא מדינתיים, ובלגיטימציה לפעול נגד מאמצי השפעה שלהם, חברות, ארגונים, בעלי הון. והדבר האחרון שהוא ברור לגמרי והוא נדון בהרחבה, זה החשיבות של הפלטפורמות כשחקניות מרכזיות בעולם הזה של ההשפעה. פלטפורמות יש להן גם את היכולת להבין דברים שקשורים לצורה של מאמץ ההשפעה, מאיפה הוא מגיע, מה המאפיינים שלו, וגם הן רואות את התוכן של מאמצי ההשפעה, לכן גם הקשר שנוצר במערכת הבחירות הישראלית, בין ועדת הבחירות המרכזית וגורמים אחרים לפלטפורמות.
ומה בעצם ההמלצה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת כרגע לממשלה, לגופי המודיעין בישראל?
אני חושב שהמערכת ערנית כתוצאה מכל העיסוק בעניין הזה, ההמלצה הטובה ביותר היא לשבת אחרי הבחירות ולראות איך מתמודדים עם מאמצי ההשפעה כפעילות מתמשכת שלא קשורה רק לבחירות עצמן.
איתי ודודי, תודה רבה לשניכם.